חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. שרת הפנים היוצאת, הילד שקד, ביקשה מהוועדה לתכנון ובנייה במחוז ירושלים לזרז את הטיפול בתוכניות לבניית 9,000 יחידות דיור במתחם שדה התעופה הנטוש באתרות בצפון ירושלים. זה יפה מאוד וראוי לשכוח. אבל שקד יודעת יפה שכבר עשתה כל מה שיכלה כשרת פנים כדי לקדם את התוכניות הללו, אבל היא הייתה חברה בממשלת השינוי שהשמאל מרכז היה בדומיננטי, והממשלה היוצאת הזאת תקעה את התוכניות. התירוץ, לא הושלם עדיין סקר איכות הסביבה למתחם. אני מניח שאם זה היה ממשיך להיות תלוי בשרה להגנת הסביבה תמר זנדברג ממרץ, עליה השלום, הסקר היה מושלם רק לאחר בואו של משיח צדקנו. אלא אם מישהו היה מצליח להפוך את זה לשכונה לערבים, ואז האישור היה מגיע כהרף עין. שקד אומרת שהשלמת הטיפול תימסר לממשלה הבאה. ואם אני מכיר את הנפשות הפועלות, זה יהיה תלוי רק בנתניהו. השמאל יקים רעש, הממשל האמריקאי יפעיל לחץ, ונתניהו, שבכל שנות כהונתו בנה מעט מאוד בירושלים, יהיה נתון בין הפטיש האמריקאי לסדן הקואליציה שלו, שנזכה לשמוע בשורות טובות, ישועות ונחמות.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הרע. אז הימין הביביסטי, אני מדגיש הביביסטי, לא הממלכתי, מסתער עכשיו ועושה קציצות מהרמטכ"ל, רב אלוף אביב כוכבי, כי ישעה את הלוחמים שתקפו את פעילי השמאל בחברון עד גמר התחקיר. אני מעריך שאם האירוע הזה היה מתרחש לפני חודש, אז אחת הדרישות של עוצמה יהודית או הציונות הדתית או מישהו במשא ומתן הקואליציוני הייתה שמפקדי צה"ל יהיו משרות אמון ויבחרו על ידי השלטון. למזלנו הם לא הספיקו. אני שואל את עצמי, איפה היו כל המסתערים על הרמטכ"ל בכל עשרות אירועי האלימות הקשים של מתנחלים קיצוניים נגד חיילים? מקרים בהם לא דובר באיזה שמאלנית שגוערת בחייל, אלא בפעולות תג מחיר בתוך בסיסים צבאיים, בריסוס גז מדמיע לתוך פרצופם של קצינים וחיילים, במכות אמיתיות, כללות, גידופים ונעצות של נערי גבעות נגד חיילים ששומרים עליהם. עד כדי כך שהאירועים האלה כבר כמעט לא מדווחים לתקשורת, הם הפכו לחצי שגרה. אבל זה כמובן מותר, כי כאן המכות מגיעות מהצד הנכון. כל מה שנותר לנו הצופים מן הצד לעשות, זה לא להאמין למראה עינינו, ולקוות שהימים השחורים האלה יעברו מתישהו, וכל זה קורה כשראש הממשלה הנבחר שותק, ובנו, בוגר דובר צהל, מצייץ מחדש את ציוצי השנאה הקשים ביותר נגד רב אלוף כוכבי. בושה.
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
אז מה נשמע?
שבוע טוב. למשמע השוטר שלך, אני מבין שאתה מברך על הקמת הממשלה החדשה, כי עכשיו הציוצים האלה ייפסקו. עכשיו כשהם אחראים לא יאשימו את הצבא. בכל זאת, יהיה שר ביטחון מאנשי שלומנו.
לצערי, הם לא ייפסקו, כי גם כש... בוא נאמר ככה, יש לי פשוט זיכרון. אני מזכיר לך, הוא היה ראש ממשלה כשהייתה פרשת אלאור עזריה, וכולם צייצו נגד הרמטכ"ל. אז זה היה גדי איזנקוט, גדי יזהר, רבין מחפש חבר, וגם הבן שם הוביל את ה... הבן הפך את אביו. הרי כשהשר ביטחון יעלון, אני מזכיר לך, ביקש הודעת גיבוי מנתניהו, כשצהל מדרג השטח שקראו למצח כי הבינו שיש פה אירוע ועד הרמטכ"ל, והוא נתן הודעת גיבוי ביום חמישי, אבל במוצאי שבת הוא התהפך כי הרשתות החברתיות והבן שלו אמרו לו להתהפך, ולכן
הבנתי.
אני לא...
כלומר, אין הבדל בין...
עניתי לך בעריכות.
כלומר, אין הבדל אם הוא באופוזיציה או בקואליציה, אז מה אכפת לך שבאה ממשלה חדשה?
קודם כל לא אכפת לי, אני רוצה שהיא תקום כבר.
אוקיי.
אני מזכיר לאדוני, בניגוד למה שקרה אחרי הבחירות הקודמות, אני הודעתי שנתניהו והימין הביביסטי ניצחו ניצחון כביר, ברור, הם צריכים להקיע, אני בעד שיעשו את כל האג'נדה שלהם, לא, אני אתנגד בכל כוחי בנושאים המשפטיים, ואני אקרא לציבור למחות, ולמחות בהמונה, ולהפגין, ומה שאתה רוצה, אבל דווקא בנושא הביטחוני, קדימה.
אז יש לנו כותרת, בן כספית, נקודותיים, מברך על הקמת הממשלה החדשה.
למקורביו אבל, בואו נעשה בשיחות סגורות. תקשיב רגע, לפני שנשכח, ראית את הסרטון החדש על הכמעט דקירה על הכביש?
ראיתי משהו שהוא מפנצ'ר לו, אני שמע, ראיתי את זה בלי סאונד. ואני מסתכל על הסרטון, הוא הולך להרוג אותו. כלומר, הוא עומד מולו עם משהו שיודע לעשות פנצ'ר, לא ראיתי פרטים.
אתה יודע, בוא נשמע את זה רגע.
הוא יכול גם להכניס לו את זה ללב באותה שנייה.
וזה חשוב, בוא נשמע את זה שנייה, נראה מה אפשר להבין. שמענו את הסכין בשני הצמיגים. עכשיו אתה מבין שבלי סאונד זה כמו לשמוע, לראות את הסרט צלילי המוזיקה בלי סאונד. זה כל היופי, זה גם הכללו. תשמע, זה קורה היום. כשמדינה שלמה נסערת מהפעם הקודמת, שהיא לפני דקה, ושוב השרץ הזה, אני לא יודע מי זה, כן...
שרץ אחר, למען עשור הספק, זה שרץ אחר.
כן, זה לא עדי מזרחי, כן. אתה מבין, לא לומדים, לא סופרים עד עשר. ההבדל הוא שזה שמותקף, הוא בעצם מרים ידיים ומתרחק, בולע את האגו, את עצתי לכולכם.
ולא היה ברור לי כשאני רואה את הסרטון אם זה יעזור לו או לא.
כן.
כלומר... הוא גם יכול להסתער עליו. עכשיו, כשאתה אומר כל המדינה נסערת, יכול להיות שהשרץ לא מסתכל בטוויטר, במקום שהמדינה נסערת?
לא, זה לא, הרי זה היה בכל הערוצים, פתח את כל המהדורות, ימים שלמים. עזוב טוויטר, טוויטר זה עכשיו אילון מסק בכלל, גם זה סוג של שרץ, סתם. יאללה, חדשות נחזור.
עכשיו, 17:00, עם בן כספית ואריאל דאד.
ברוכים ומפיקים אסף נבוא ומלי בנימינו, ואחרי השידור בני שאולסקי, בואו ננסה להתעדכן מה קורה עם מסע ומתן הקואליציוני עם הכתבת הפוליטית של מעריב אנה ברסקי. שלום אנה.
ערב טוב. שלום, שלום, ערב טוב, שבוע טוב. סבב פגישות נוסף אחרי הדיווחים האופטימיים למדי שיצאו מליכוד לקראת השבת, אז נכנסו בעצם לעוד סבב. דרי, וזה דבר מעניין, דרי לא הגיע ישירות ואישית, אלא שלח את אריאל אטיאס, איש אמונו, ויש לציין, כשדרי שולח את אטיאס למסע ומתן, זאת אומרת שהשיח מתנהל לא סביב התפקידים, אז זה דרי מעדיף לסגור אישית מול נתניהו ויריב לוין, אלא סביב קווי סוד והדרישות הקואליציונית. לאחר מכן הגיעו כל ראשי יהדות התורה, והיריב קטנטן, האם הם יושבים ביחד או לחוד, וגפני כעס על כך שהוזמן בנפרד לגולדקנופ, בסופו של דבר כולם ישבו ביחד, בתוספת מכובדת של חבר הכנסת מאיר פורוש, ישבו כשעה וחצי, יצאו, וניסיתי ככה להתעדכן ממש דקה לפני השידור שלנו, ולא הצלחתי, לא קיבלתי אינדיקציות אם יש התקדמות בזירה זו או טרם, והסי צפוי לנו כרגיל כבר, כרגילם, בערב. הפגישה נתניהו לוין בצלאל סמוטריץ' נקבעה לשעה 9 בערב. זאת אומרת שיש סיכוי לא נמוך ששוב ישבו אל תוך הלילה, אבל סמוטריץ' נותן איזה פרומו אופטימי, ככה זורק משפט, הוא נועם בכנס של הציונות הדתית, לא המפלגה, אלא הארגונים, ואומר, אנחנו אחרי ניצחון של ימין, ובעזרת השם, בימים הקרובים תקום כאן הממשלה. זה המסר של סמוטריץ'.
התקווה שחתימה עם עוצמה יהודית תשבור את הקרח אצל כולם לא ממש מתגשמת עם המסע ומתן עדיין נמשך ונמשך ונמשך ונמשך.
נכון, היא ככה החזיקה מעמד איזה שעה, שעה וחצי, ומיד בן גביר עצמו אמר לצנן והבהיר שלא נחתם הכל ב-100%, נחתם חלק, ויש עוד דברים שהם עדיין נידונו, אבל העיקר שההסכם שלו עם סמוטריץ' נותר על כנו, ולא זז לשום מקום, ונכנסים לממשלה רק יחד, ולא בנפרד. כך שאתם יודעים, בליכוד מנסים בכל פעם שמתקדם משהו לשדר תמונה של אופטימיות ועוד מעט חותמים, ומחר משביעים ממשלה, והשותפים מנסים ככה מצדם להראות שיש כמה וכמה דברים שעדיין נמצאים על סדר היום. אני, יש להניח שזה איכשהו באמת התחיל להתכנס לקראת שלבי סיום, אבל מילת המפתח זה התזמון. המנדט פוגע רק בעוד כשבוע וחצי, אם אני טועה, כן, משהו ב-11 או 12 בדצמבר, וכל השותפים בעצם מכירים את בנימין נתניהו ויודעים שבסופו של דבר, אם זה לא נפטר בשלום, במהלך מסע ומתן, תמיד יש דקה 90, תמיד יש הלילה ההוא שבין יום האחד לפני...
כן, הבעיה שבפעמים האחרונות גם הלילה ההוא לא עזר, ולכן הם כולם קצת צרובים. דבר אחרון, אנה, יש את הקטע הזה שהחרדים מנסים להגיד שהוא מניסה להפריד, לעשות הפרד ומשול בתוך יהדות התורה, רמזת על זה בהתחלה, אבל מה הקטע כאילו, מה, הוא מנסה למצוא את המרווח בין גולדקנופ לגפני?
מצד אחד בהחלט כן, מצד שני לא כל כך צריכים להתאמץ שם כדי למצוא זדקים וויכוחים הפנימיים, זה הרי ידוע, וידוע גם לנתניהו, לכן לא מן הנמנע שהוא בהזדמנות ככה על הדרך באמת מנסה לייצר מנוף לחץ קטנטן על החלק הליטאי שבתוך יהדות התורה באמצעות המסר, שוב, כן, אותו מסר, התקדמנו עם השותף השני, אז תראו, יכול להיות שעוד מעט תפסידו. ואכן, לפי שעה לפחות, אני רואה יותר ויכוחים סביב התפקידים בדגל התורה דווקא, באמת בשיעה הליטאית, למרות שגם אצל חסידים עדיין לא הכל סגור. כן, אני חושב שפה ושם מנסים לשדר להם, חבר'ה תתקדמו, כי התקדמנו
מסרים. אבל יש תחושה שזה הולך להיגמר. אנה ברסקי, תודה על העדכון.
תודה רבה.
ארי, לוויכוח של סוף השבוע, לוחמי גבעתי, אחד מכה בפניו פעיל שמאל, השני מסביר לפעילים שבן גביר יעשה פה סדר. אנחנו עם שתי דעות, נתחיל עם תת-אלוף מילואים הראל כנפו לשבר מחת שכם, וחבר תנועת הביטחוניסטים, שלום הראל.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אז אתה, אני מניח, מאלה שסבורים שהרמטכ"ל לא היה צריך לא להשאות אותם עד גמר התחקיר, ולא להוציא את האיגרת ללוחמים שהוא הוציא במהלך סוף השבוע, אני צודק?
לא.
נהדר. התחלה מצוינת לתוכנית.
אני חושב קודם כל שהמעשה שאותו חייל עשה, אני מדבר על ההקעה של אותו פעיל שמאל קיצוני ככל שיהיה, זה דבר לא מוצדק, או לפחות צריך לתחקר את זה ולראות האם זה היה מוצדק, כלומר אם זה היה נגיד במסגרת ניסיון של אותו פעיל שמאל לעשות מעשה אסור, ואז החייל מפעיל כוח נגדו, זה יכול להיות, אבל על פניו לפי הסרטון נראה שזה לא כך. ולכן זה כנראה לא מוצדק, ואני מתאר לעצמי שהמפקדים כבר תחקרו את זה, והרמטכ"ל כבר הגיב כפי שהוא הגיב, מתוך הבנה שהדבר הזה הוא לא מוצדק, זה דבר ראשון. דבר שני, חייל צהל, אל לו להגיד אמירות שהן אמירות פוליטיות, במהלך התפקוד שלו. להגיד בן גביר בצורה כזאת, זה אומר לא שר הבט"פ החדש יטפל בדברים.
לא, סלח לי, סלח לי, השר לביטחון לאומי,
הרי. כן.
כן.
ולכן זו אמירה שיכולה, בטח יכולה להתפרש כאמירה פוליטית, וכדאי שהרמטכ"ל יגיד את דעתו בעניין, כי לחיילי צה"ל אסור להתבטא התבטאויות פוליטית במסגרת העבודה שלהם בבית, שיתבטא איך שהוא רוצה, בזמן שהוא עובד, הוא לא יכול להתבטא פוליטית.
אז מתוך התבוננות בסרטונים האלה, נראה לי שהאמירה הפוליטית אולי היא חד משמעית, כשאני לא יודע מה היה בסרטון, או בשטח, לפני שהחייל יקע את המפגין או את פעיל השמאל.
בהחלט, עכשיו אתה נכנס כבר לרובד היותר עמוק. מה הביא את הסיטואציה הזאת? ואת זה, לפי הסרטון, אי אפשר לראות. את זה, אם יש סרטון מלא יותר של חתיכה...
יש סרטון מלא. יש סרטון שכשהם עוצרים אותו, מכניסים אותו לתחקור את אחד הפעילים, ויש פעילת שמאל שגוערת שם...
לא, 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 אני מדבר. אני מדבר על מה הפעילים שם עשו כנגד החיילים, לפני שהחיילים הגיבו כפי שהם הגיבו.
כמה הם הפריעו להם, אם הם הפריעו להם?
בדיוק, כי אני, כאחד שהיה מחת שומרון, נתקלתי בהרבה מאוד פעילויות, של פעילי שמאל קיצוניים שעשו הרבה מאוד דברים בגזרה שלי, כולל להוציא או להביא פלסטינים מכל מיני מקומות כדי לביים כל מיני אירועים כדי שצהל יצטער רע, את זה אני לא יודע להגיד אם זה היה באירוע הזה או לא. ולכן אני חושב שהתחקיר צריך להיות תחקיר הרבה יותר עמוק, שלא מגיע רק לאגרוף של החייל או לאמירה של החייל, אלא יותר רחב מזה. ופה אני לא יודע אם עשו את זה או לא עשו את זה. על פניו נראה לי שבגלל שמשדרים בתקשורת את הקטע המקוצר שכפי שהוא נמסר על ידי בטח אחד מפעילי השמאל, קטע מקוצר, חתוך וכו', כדי ליצור דעת קהל כזאת או אחרת, אם צהל יתייחס רק לסרטון הזה, זה לא בסדר, ואם הוא יתייחס לכל האירוע כולו, אז יכול להיות שזה
אני מניח שהרמטכ"ל הורה על תחקיר מקיף, אף אחד לא רוצה לפגוע בחיילים על לא עוול בכפם, אז אם נסכם את דעתך בעצם מה?
לא, אבל אנחנו מכירים את הדברים
האלה עובדים. בוא, אני הייתי בתקשורת כל הוויקנד והיה בהרחבה מאוד בן גביר ודעתו.
כשיגמר התחקיר הרחב יזכירו אותו בתקשורת שתי שניות. כרגע מה שמזכירים בתקשורת כבר שלושה ימים זה מראים את אותו קטע עם החייל הזה ומדברים רק על האגרוף בפרצוף שניתן, שלא ברור למה ניתן האגרוף בפרצוף. את זה שלושה ימים, כלומר הקהל הישראלי רואה, דרך אגב גם העולמי, כי כולם מיד כמובן בכל הרשתות העולמיות מיד מכפילים את הסרט הזה ומראים אותו לכל העולם לצורך העניין, מדברים במשך שלושה ימים רק על הדבר הזה.
הרי כנף, אני לא מצליח להבין, תקשיב לי שנייה, אני מנסה רגע להבין מה אתה אומר לפני שנבוא למורן הבא. להשאים עוד פעם את התקשורת זה נדוש, הסרט הקצר והסרט הארוך.
לא, זה לא נדוש, מצטער.
אז אני חושב שזה נדוש, אתה מרשה לי להגיד את זה? אז אני אומר, אבל עכשיו אומר דעתי.
אני כקהל ששומע, ורואה ומאזין לתקשורת, חושב שמה שאתם עושים זה נדוש.
אז בסדר, ואני עדיין רוצה להגיד רגע את דעתי, אם מותר, עדיין. אני ישבתי בתקשורת בשישי ובשבת, ושמעתי שיותר עמדות מסגנון בן גביר שהתראיין 30 פעם לאורך הוויקנד הזה, ואמר שהוא בדק ודיבר עם המשפחות, והיו כל הצדדים של הסיפור, כל הצדדים, כולל הצד של החיילים בהרחבה גדולה. לא התקשורת יצרה את המשבר הזה, היה שם אירוע, ואנחנו צריכים לקחת בחשבון שב-2022, בעיקר בחברון, הכל מצולם, כל פינה, כל שיח, מאחורי השיח, הכל מצולם. עכשיו אני מנסה להבין את עמדתך, הרמטכ"ל עשה נכון או לא עשה נכון? זו השאלה הפשוטה.
עמדתי שהרמטכ"ל עשה נכון בהנחה שהוא תחקר לפחות את החלק הזה של האירוע. הוא תחקר כמו שלא הוא, המפקדים תחקרו והעבירו לו דיבור.
התחקיר בעיצומו, הרי כנפו. הוא השעה אותם עד סוף התחקיר.
אז השאלה אם צריך היה להשעות לפני שהתחקיר הסתיים. זאת השאלה אם לחדד אותה.
בוודאי, לוחם שעשה דבר כזה על פניו בתור התחלה, צריך קודם כל להשעות אותו. שיחכה קצת בצד, לא יצא לפעילות תקופה מסוימת, עד שיבררו האם מה שהוא עשה היה חוקי או לא חוקי. אם זה היה חוקי, לבקש ממנו סליחה יפה ולהחזיר אותו לפעילות. ואם לא, אז לא.
טוב, אני חייב להגיד שאני מסכים כל מה שאמרת, למעט הטלת הרפש הרגילה בתקשורת, אבל זה כבר בשוליים ממש, תת-אלוף במילואים ארליל כנפו, תודה.
תודה רבה.
עכשיו אנחנו בבעיה קלה, כי יש איתנו מוריין מאוד מכובד, אלוף מילואים חברנו יום טוב סמי, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
לשעבר
שלום, אלוף, ערב טוב.
אלוף דרום, וגם אחת גבעתי, בוא, שכחנו כבר, יום טוב. הלו?
אם אתה שכחת, מי אני?
זה מה יגידו אזובי הקיר. אגב, באיזה שנים היית אחת גבעתי?
88-90.
ואז אנשי גבעתי לא הרביצו לשמאלנים? אני לא מבין, מה עשית שם?
בושה. הוא צחק.
לא נעסוק בהיסטוריה, נכון? לא, אני מכיר את זה.
ארי, לא כולם הביאו לך.
אני יכול להתחיל בהפתעה?
כן, בטח, מעולה.
מאוד הופתעתי מהפתיח שלכם, שאתם הולכים לעלות שני קצינים עם דעות שונות, ואיך שאמרתם, אראל כנפו, נפלו פניי, כי הראל היה חייל שלי, ואני, קשה לי להאמין שהוא דעתו תהיה 180 מעלות ממני, אני שמח שטעיתם בפתיח.
לא, אז זה מה שאמרתי, עכשיו שאנחנו בבעיה.
נתניהו היה חייל של אהוד ברק, אז מה?
התשובה כדור.
לא, הייתי מאוד מופתע עם...
לא, אנחנו טעינו פה.
אתם טעיתם, לא, לא.
אנחנו בבעיה, התחלתי את הרעיון איתך שאנחנו בבעיה, כי רצינו להציג עכשיו דעה הפוכה, אבל אני יודע שאתה חושב פחות או יותר אותו דבר. תעשה לנו סיכום מנהלים בדרך גלוף.
אני רק אשים את זה בפרופורציות, כן. א', אתה מכיר אותי, שניכם מכירים אותי היטב, אני מעולם לא התייחסתי בפרשנות שלי לאירוע ספציפי שהיה אתמול או שלשום, ולא קראתי את התחקיר המפורט שלו, או לא, לא, לא ראיתי את התחקיר. תמיד אני מתייחס לעניין הכללי של האווירה של אותו נושא וכן הלאה. לכן, להגיד מה היה בדיוק לפני ומה היה אחרי, ולפי זה לפרשן,
אז ביחס לאווירה, אתה מכיר את המצב שבו מפגינים ואנרכיסטים שונים מתגרים בכלל לצהל, מחוללים פרובוקציות, מה צריכה להיות התגובה שם?
ביחס לאווירה, באופן כללי, חיילי צהל, בעשור האחרון יותר, בשני העשורים האחרונים יותר, עומדים בפני המון המון מצבים. אני פעם ספרתי באחד המקומות, זה היה אלפי אופציות לחיכוך יומיות, מול פלסטינים תמימים שעוברים במחסום, מול פלסטינים קיצוניים שרוצים לעשות בלגן, מול פלסטינים שיכולים להיות מחבלים, מול ישראלים תמימים שעוברים במחסום, מול ישראלים מהימין שבאים לתת בראש לפלסטינים וגם לחיילי צהל, ומול ישראלים מהשמאל הקיצוני שבאים לתת בראש לחיילי צהל. כאילו, בקלות עכשיו מניתי לכם שש אוכלוסיות שונות, שהנזק הכי קל הוא כאילו שלום שלום, והכי כבד זה כדור בראש או ירי או פיגוע. זאת אומרת, חייל נמצא בסיטואציות של המון אפשרויות והמון מצבים שיכולים להיגרם מכל מפגש, ואנחנו מדברים על אלפי מפגשים במחסום או במעבר כזה שיש בו אותם מפגשים האלה. ולכן, באופן כללי, אסור בשום אופן לחיילי צהל להיות מעורבים בפוליטיקה בשום צורה שהיא. חייל לא יכול לנפנף מול אזרח, ולא משנה מה הוא אמר לו, בשם של איש שמאל או איש ימין, תראה מה אני אעשה לך, כי הוא עושה לך, כי הוא אמר לי, הזמן שלכם נגמר. זו אמירה אומללה, וטוב עשו המפקדים שמיד ישעו את החייל הזה. לא צריך שזה תחקיר. אני ובאופן כללי, עוד נקודה מאוד כללית, שכולם אומרים, אז למה לא מחכים שמצח יגמור את הסיפור? חבר'ה, יש שני מסלולים מול כל אירוע. יש את המסלול הפיקודי, ויש את המסלול הפלילי.
גם אתה לפעמים חושב שהאמירה הפוליטית שנייה פה היא חדה וברורה, ומה שיותר בעייתי לחרוץ משפט זה ביחס למכה בפנים של המפגין.
הכל, כל המעשה שמה, האגרוף בפנים של המפגין, שוב, אני לא מתייחס לאירוע עצמו, כי אני לא יודע מה היה לפני זה. אני לא נוגע. חייל לא צריך להקות מפגין מעבר לשלב העצירה שלו ומה שצריך לעשות לו כדי לעצור אותו אם הוא משתולל או מתנגד למעצר. גם שוטר אותו דבר. אבל אני חייב להעביר את הנקודה הזאת שאומרים למה לפעמים מפקדים לא מחכים לתוצאה של בדיקת מצח אבל כבר מחליטים להשעות חייל או מפקד. זו חובתם כמפקדים. כי אם הם חושבים שמבחינה מוסרית, מבחינה אתית, ענה החייל או המפקד הזוטר הזה, נהג לא כמו שצריך, מתפקידם קודם כל להשעות אותו ולהרחיק אותו מהפעילות. אם יש חשש גם לפעולה פלילית, למעשה פלילי וכן הלאה, אז באמת רק אנשי מקצוע יכולים לחקור ולהביא את האמת,
אלוף אם צריך למפקדים
קודם, ולבית דין, ולכן
מכיוון שלא מצאנו את המחלוקת, תרשה לי רגע ללכת למקום אחר לסיום ככה. אני חושב שבכלל, עצם העמדת חיילי צהל בסיטואציה הזו, שהם בעצם שוטרים, הם תקועים שם, אתה תיארת את זה מקודם מצוין, בין כולם לכולם. מפה הימין הקיצוני שלנו, השמאל הקיצוני שלנו, הימין שלהם, ומה, זה ילדים בני 18. עכשיו, השאלה היא מה עושים? הרי בוא, הכיבוש, כמו שקורא לזה השמאל, לא ייגמר. מדינה פלסטינית, בעתיד הנראה לעין, למרות שהאריה פסימי, לא תקום. אנחנו נשאר שם. מי יכול לעשות את העבודה הזאת במקומה? מה, מה אפשר, איך אפשר לחלץ אותם מהמבוך הזה?
תראה, יש פה עלייה וקוץ בה. אני חושב ואין כמעט בהיסטוריה של העת החדשה, 100 שנים, 150 שנים אחרונות, שצבא שלט בעם אחר, ולא התקפל עם זנב בין הרגליים אחרי בין 10 ל-12 שנים. האמריקאים בוויטנאם, הצרפתים באלג'יר, הרוסים באפגניסטן. קשה מאוד להחזיק בשליטה של עם ששולט בעם, משום שמה שקורה בממוצע של 8, 10, 12 שנה, הצבא מאבד צלם אנוש, ומתחילים אירועים מאוד קשים, והמדינה מתקפלת, כך קרה לאמריקאים בוויטנאם.
אולי הסיטואציה לא דומה, לא לאלג'יריה ולא לוויטנאם.
רגע, שנייה. לעומת זה, מוסר הלחימה, אני שונא את המילה תואר הנשק, כי אין דבר כזה נשק טהור, הוא רגע. מוסר הלחימה של חיילי צהל הוא לעילה ולעילה. מתוך, אנחנו כבר מדברים על 55 שנות שליטה בעם אחר, אני לא רוצה להשתמש במילה כיבוש, יש לי עליה המון דעות, לא עוסק בזה. תכלס, ביום יום יש פה שליטה בעם אחר, או בקבוצה שלא כל כך אוהבת אותנו, אתם לא רוצים להגדיר אותה עם, בסדר, אבל יש פה איזו קבוצה שלא כל כך אוהבת אותנו, ואנחנו שולטים בה לפי תפיסתם 55 שנים, ובכל זאת צהל לא איבד צלם אנוש. למה? כי אנחנו צבא מוסרי מאוד מאוד מאוד. עכשיו, זו העלייה, מה הקוץ בה? הקוץ היא שממשלות ישראל לדורותיהן חושבות או חשבו שלא צריך לחתור להסדר כלשהו, כי הנה עובדה, אנחנו מחזיקים מעמד.
וגם אם חשבו, לא הצליחו במיוחד.
30, 40, חשבו ולא הצליחו, עשו טעויות מאוד חמורות. אני נותן להם עכשיו את דעתי בספרי החדש שיצא בעזרת השם לקראת יום עצמאות הבא. אחדות עולמות, אני מנתח את כישלון אוסלו, אני מנתח את כישלון ההתנתקות והצעדים החד צדדיים, משום שחבל לעשות לכם ספוילר לספר, אני מביא שם המון נימוקים והסברים, אבל חלק מהעניין...
רק תגיד אם ניצחנו בסוף או לא.
ומי הרוצח?
תראה, אנחנו ניצחנו כי אנחנו עדיין כאן ומצבנו מצוין, והתלג שלנו עוד מעט 60 אלף דולר, כמו של כל מדינות המזרח התיכון ביחד, להוציא את האלה עם הנפט והכדורגל. אבל לא לעולם חוסן, וזה מה שמטריד אותי, טוב, כי נמשיך. אנחנו מגיעים לשנה ה-75, שהיא שנת השיא לאחדות ישראל.
נמשיך את השיחה המאוד מעניינת הזו, כשיצא הספר, עשית לנו תיאבון, אלוף מילואים יום טוב סמיה, תודה.
תודה רבה.
תודה, וערב טוב.
דוקטור חמדאללה בדיר, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום, שלום.
אנחנו בהמשך לאירועי האלימות, אז היה לנו את הדקירה במערך הצעה בחולון, עכשיו היה לנו בתחילת תוכנית דיברנו על אירוע דומה, על הכביש היום, ואנחנו עכשיו שוברים למקום הרפואי. סליחה, אתה איתנו?
אני כן, אני אתכם, כן.
ואתה בעצם רופא במוקד רפואה בקריית מלאכי, נכון?
כן, כן.
ספר לנו בעצם מה קרה, אתה גם מכיר את התוקף שלך, מה בעצם קרה?
טוב, אני הקמתי את המוקד הרפואי הזה בקריית מלאכי, לבקשת בזמנו ראש העיר לאור קצב, בשנת 2000. אני מאז שנת 2000 במר"ם, במוקד הרפואי מלאכי, מאז שהקמת אותו, אני מנהל אותו, אני עובד, גם יש רופאים אחרים עובדים, במשך כל השנים. אני מכיר את האנשים שם, כולם. אני שנים, עשרות שנים הייתי שם. מכיר את כולם. זהו, פשוט בן אדם, בערב, בין שישי לשבת. ודופק בדלת, הלך, בתחתי, אומר לי, אני שעה מחכה, וזה לא נכון. אמרתי לו, אני מיד, דפקתי מיד בתחתי. ומוציא סכין, ואם ראית את הסרט, סרטון, פשוט מאוד, תראה, הוא בא בכוונה תחילה לרצוע. הוא הוציא סיכים ונסה לדקור אותי, התגוננתי. אני פשוט הבנתי שהוא בא לרצוע אותי, אז התגוננתי. פשוט תפסתי את הסכין ביד, נחתכתי באצבע, פשוט תפסתי את החלק אחד של הסכין, וגם תוך כדי המאבק שתחם אותו בחוץ, יש לדלת חשמלית, אם אני תתחק אותו, אז היא תסוגר, וזה מה שקרה. תחלתי אותו בחוץ וסגרתי. הוא הלך ושוב, לפי המצלמות, הלך ושוב חזר. ראינו מהמצלמות, אחר כך המשטרה באה, פתחו את המצלמות, וראינו שגם אחרי שדחפתי אותו והלך, שוב חזר עוד הפעם, מצאת הדלת סגורה, הלך. נקודה.
אתה אומר שאתה מכיר אותו, הוא לא פעם ראשונה במרפאה.
אני מכיר
אותו,
אני מכיר את כל קריית מלאכי.
האיש סובל מאיזושהי הפרעה נפשית? האיש סובל מהפרעה נפשית, למה הוא בא לרצוע
רופא? אתה לא מקשיב, דוקטור בדיר, ארי מנסה לשאול אותך שאלה.
אני שואל אם אתה מכיר את החולה, האם הוא סובל מאיזושהי הפרעה נפשית, או שזה סתם התקף של שנאה?
לא,
אין לי
מושג שהוא הפרעה נפשית, זה רופא מקטל, יקבע. הוא לא ילד קטן, אם היה מקבל לא, הוא לא היה מגיע בגלל הפרעות נפשיות.
אתה טיפלת בו בעבר, נכון?
כן, כמה פעמים, אני כמה זה. אין מישהו בקריית מלאכי שלא עבר דרכי בטיפול, גם אותו. הוא זה תמיד בא ממשתולב. פעם בא מחתך, מעל הגבה, במצע. טיפלתי בו, לא מסר לי, לא תדעת, לא כרטיס קופת חולים. לא שלם, לא זה, אני מטפל בחולים. יש לי מצבור רפואי, לא משנה. זה קטע אחר. הרישוב והתשלום זה משהו אחר, אבל טיפלתי בו. פעם אחרונה הוא היה עם אבא שלו, לפני מספר חודשים. פשוט מאוד אבא שלו היה אצלי עם עליה בקפיצה של החזם, ופשוט טיפלתי בו. צדל.
תגיד, איפה הוא עכשיו? הוא נעצר? התלוננת במשטרה? איפה זה עומד?
אני לא אמא. תן שאני אדבר על היום חזר. תודה, 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 תודה. כן, סליחה, אני איתך, כן, באו ל...
אנחנו שאלנו איפה הוא עכשיו, אם הוא נעצר, איפה זה עומד?
כן, המשטרה, הצלצלו, הודיעו לי שנעצר.
בטח ישתחרר, תכף הוא מיד... טוב, אנחנו מקווים... תגיד, אתה איבדת את כושר העבודה עם היד, משהו עם אפשרות שלך להיות רופא, או שזה בסדר?
לא, חתך אותי ביד אחד, תוך כדי המאבק שלו, גם... נשברה לי האצבע ביד השנייה, יד שמאל. החתך ביד ימין, איפה שאתה תפסת את הסכין. עכשיו, אני לא עוזר, תשמע. פגיעות הביולוגיות, הגופניות, זה התרבו. אבל הפגיעה בנפש. אני משרת את האוכלוסייה הזאת 22 שנים.
מאיפה אתה בארץ?
אנשים מכירים אותי. אני אוהב את האוכלוסייה הזאת, מעריך אותה, מכבד אותה, וגם הם מכבדים אותי. אחד כזה... עשבים סוטים משהו, שפשוט מזיקים לי כדי לכנסייה, אני במצב נפשי לא יכול ללכת למרם, דיברתי ראש העיר שם, אמרתי לו בינתיים, אני לא יכול ללכת.
ואתה הקמת את המרם הזה. תגיד דוקטור בדיר לסיום, איפה אתה בארץ?
כפר קסם.
נו ידעתי, זה כל כפר קסם. טוב, דש לווליד.
איזה ווליד?
ווליד בדיר, הפועל תל אביב, זה מה שאני מכיר.
יש כמה בדירים. יש כמה
גיס, וגם לאיסאווי, אני מבין שאתה הגיס של איסאווי פריד, שהוא גם כתב על האירוע
כן,
הזה.
איסאווי פריד, כן.
דוקטור חמדאללה בדיר, תודה רבה לך על
השיחה. תודה רבה, רפואה שלמה.
רפואה שלמה.
תודה רבה, שלום שלום.
רעות מתתיהו אורגון, תעשה לנו לבחי תנועה, נצא לפרסומות, ונחזור, חכו לנו. לירן תמרי, כתב משפט ידיעות ירושלים, שלום.
ערב טוב. ערב טוב בן, ערב טוב אריה.
טוב, ספר לנו את הסיפור, מה התחלה אבל, כי אנחנו רוצים להתרגז כמו שצריך.
כן, אז גזר דין שניתן ממש לפני 3 ימים, 4 ימים, יום לאחר הירצחו של יורי, זיכרונו לברכה.
יורי וולקוב.
כן. אז זהו, במהלך שנת 2019, עוד סכסוך בכביש, כאן בירושלים, סמוך לגבעה הצרפתית, ריב בין שני נהגים, כאשר שניהם יוצאים מן הרכבים ומתחילים להתחוטט, כאשר הנאשם, אדם בן 50, שולף... חכת דייג ובעצם מכה באמצעותה במכות אגרוף את אותו נהג מסעית, גורם לו לשברים קשים בפנים, בלסת, ברובות העין, וההליך הזה מתנהל בבית המשפט המחוזי בירושלים, ובעצם בגזר הדין השופטת תמר בר-אשר מחליטה לבטל את הרשעתו מהנימוק שההרשעה עלולה לפגוע בעבודתו ובסיכויים שלו להרוויח כל מיני מכרזים ודברים כאלה.
לא הבנתי, הוא הורשע בהרכאה נמוכה והיא ביטלה את ההרשעה? זה היה הליך של ערעור?
התיק הוגש בתחילה לבית המשפט המחוזי, התנהל בבית המשפט המחוזי בגלל החומרה של התקיפה, ובעצם הוא הורשע, ואז היה הליך של הרשעה. מן הנימוקים האלו שבעצם ההרשעה הזאת עלולה לפגוע בסיכוי שלו לקבל מכרזים, הוא עוסק בתחום הספורט.
זה נכון.
יש לך את השם שלו?
את שמו יש.
מותר לפרסם אותו?
מותר, אבל משיקולים כאלו ואחרים, בחרנו שבסוף לא יפרסם את שמו. אבל מדובר בפסיקה שהיא די מקוממת, במיוחד בימים שבהם אנחנו נמצאים, תקיפות בלתי פוסקות בכבישי ישראל, שבאמת נפכו לזירת קרב מדממת. רק היום לפני מספר שעות יצאו מספר תיעודים של סכסוכים בכביש. אני מניח שגם אתם ראיתם את זה.
אנחנו אפילו השמענו את הסכסוך.
השמענו, אבל תגיד לי, מה זה ההליך הזה של ביטול הרשעה? יושב בית דין, בית משפט מחוזי, דן שוקל, שומע עדים, מרשיע, ואחר כך בא מישהו ומבטל את ההרשעה? אני לא מכיר את ההליך.
אז כן, בחוק הפלילי יש אפשרות לבטל את ההרשעה לפי הלכת קטר. זו בעצם הלכה שאומרת שבמקרים נדירים, חריגים מאוד, ניתן לבטל הרשעות פליליות, מתוך הבנה שההרשעה עלולה לגרום לנאשם נזק שהוא יותר מהאינטרס הציבורי. אז בעצם השופטת עושה שימוש באפשרות שלה, בסמכות שלה בחוק, ומחליטה לבטל את ההרשעה שלו, גוזרת עליו 300 עבודות שירות לתועלת הציבור, וקנס של 25,000 שקלים.
300 שעות.
כן.
זה מה ששווה אירוע אלים כזה, חמור.
אני מנסה להבין, כאילו אתה אומר, וזה קורה בעצם לפני או אחרי האירוע הרצח של יורי וולקוב?
גזר הדין ניתן יממה לאחר אירוע הרצח. האירוע אלים הזה התרחש ב-2019.
אני מניח שהיא כתבה את הכרעת הדין שלה עוד לפני שיורי וולקוב נרצח. אבל
כאשר ברקע, אני מניח שכבוד השופטת תדע לימים שאנחנו מצויים בהם, לאירועים האלימים. הרצח הוא לא האירוע האחרון, ראינו גם את התקיפה החמורה בכביש איילון, בנתיבי איילון, של אותו בחור שהיכה בקשה.
אריק גרינפלד, אני פה לא מאסס להגיד את השם, ואם היית מביא לנו את השם של האיש שאתה מדבר עליו,
היינו חוזרים עליו
כמה פעמים, מכיוון שאולי באמת עדיף שלא ייתנו לו מכרזים של ספורט או של כל דבר אחר, כי אם השופטים לא עושים את העבודה שלהם, אז אולי התקשורת כן צריכה לעשות את העבודה הזו, ופשוט להציף את הדברים. אז זה פשוט משגע אותי, אולי צריך לשלול. הנה, הימין בשלטון, תבטלו את החוק הזה, שמאפשר לשופטת, אתה יודע, אריה, למה היא ביטלה את ההרשעה?
כדי לא לפגוע בפרנסה שלו.
לא, אריה. לא, פשוט כי היא לא חטפה את המכות.
גם.
נכון?
זה, זה, זה בטיעונים לעונש בוודאי אפשר להגיד.
לעונש שלי.
לעונש של השופטת.
אוקיי.
זו שופטת שהיו לה עוד כל מיני החלטות מקוממות. אם נלך לפני שנה, אירוע פיגוע דקירה כאן בירושלים, רק לטובת המאזינים, שני אנשים שנדקרו על ידי מחבל, וגם בהליך הזה, השופטת ציינה, אותה שופטת, שאותם קורבנות של הפיגוע בעצם היו נראים כל כך מפוחדים, ולכן היא לא ראתה לנכון לפתוח לפיצויים.
כן, עליית תחנה מרכזית.
זה היה בעיר העתיקה. ואז הפרקליטות מגישה ערעור לעליון, והעליון הופך את ההחלטה, קובע שמדובר בהחלטה במילים פשוטות מקוממת, ודווקא כן מורה...
לירן תמרי, תודה על הסיפור המעניין, כי אנחנו עכשיו ממשיכים בדיוק למשהו מאוד מאוד דומה. תודה לירן.
תודה.
עם מיודענו, הידוע לשמצה, The Notorious אבישי גרינצייג, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום וברכה אפילו.
יש כתב משפט גלובס, ואתה, בוא נאמר בצורה משעשעת כרגלך, מספר את סיפורו של השופט רענן גלעדי.
בעצם לשופט רענן גלעדי הגיע סיפור של שוהה בלתי חוקי פלסטיני מאזור רמאללה שנמצא בישראל בניגוד לחוק. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו לצורך הגשת כתב אישום, והחשוד בעצם מספר סיפור על כך ששוטר שפך את חלבו, היה לו חלב, והוא פשוט שפך את החלב הזה.
חלבו זה ממש חלק מגופו. אבל לא משנה, שפך לו את החלב. שפך לו את החלב, ולכן צריך לשחרר אותו?
שפך לו את החלב, ובעצם החשוד אומר כמה שהוא נפגע מזה, בעצם השופט גלעדי החליט לשחרר את החשוד הפלסטיני הזה.
כי הוא קנה חלב לתינוקת, למה אין לכם לב? אתם לא יהודים, לא אתה גרינצייג ולא אתה אריה. אבל אז מתברר שאין לו תינוקת בכלל.
אין לי לב, החיים שלנו טוטים.
השוהר בלתי חוקי הזה.
אז בעצם הוא אומר על זה ששפך את, בעצם שהשוטר שפך את החלב. עכשיו צריך לומר, החשוד לא הביא שום ראיה לכך שהשוטר שפך את החלב. יש גם שהיא די מוזרה, לאור זה שכן הביאו לו את השוקו שהיה לו, וגם את הוואפלים שהיו לו, אבל מעבר לזה נניח שגם השוטר שפך לו את החלב. מה בדיוק מצפים מהמשטרה לעשות, לאור זה שעכשיו מעריכים את מעצרו, השוטר אמור להשאיר את החלב הזה במקרר שלו בבית, או
בטמפרטורה בתחנה מאוד מדויקת.
משתחרר.
ואם הוא יחמיץ, זה המשטרה תצטרך לפצות. בקיצור, בוא נחתור לסיום, כי מתברר שהכל לא היה ולא נברא, לא היה חלב, לא הוחרם. מדובר בבן אדם עם 30 הרשאות, ספר, ספר.
נכון, לא היה חלב, לא הוחרם, אבל מה שכן היה, זה היה 30 תיקים פליליים קודמים נגד אותו חשוד. אז צריך להבין, כשבעצם משחררים אדם ממעצר, אז יש איזושהי בעיה אחר כך למצוא אותו, אבל כשמדובר בפלסטיני, אתה משחרר אותו לרמלה, מה בדיוק, איך בדיוק אחר כך המשטרה אמורה לחזור ולמצוא איתו את הדין? ישלחו לו כתב זימון לרמלה והוא יגיע מיוזמתו. אז זה לא בדיוק מה שקורה.
נדמה לי שהשופט לא היה מודאג מהעניין הזה, כי אם היו לו 30 תיקים, בטח היו לו 31, הוא יחזור.
כן, כנראה, ואז בעצם אולי גם הספירה מתחדשת כל פעם מחדש, וצריך לומר, כשמדברים בעצם ביקורת על המשטרה, שהיא לא פועלת מספיק, אז...
תשמע.
זאת אומרת, בסוף המשטרה עשתה את העבודה שלה, הביאה לשולחנו של השופט את התיק, והשופט פשוט מסמס את התיק עם איזו טענה מאוד מאוד משונה, ואז אתה חושב לעצמך, רגע, מה המשטרה תעשה פעם הבאה? טוב, למי אכפת? בוא נשחרר אותו וזהו.
המשטרה מערערת, הפרקליטות מערערת.
גם יש מישהו ביניהם שהוא גם מחבל, ואז נגיד איך זה קרה.
רגע, אז בואו עכשיו כדי שבאמת נחתור לסיום, השופט במחוזי, קודם כל אותו גלעדי שלטעמי לא צריך להיות שופט, נתן למשטרה שעה להערער, זאת אומרת הוא החליט לשחרר אותו ויהימה, בסוף היה עירור, המחוזי, השופט איתי ברסלר גונן, מפרק את הצורה של רענן גלעדי, נכון? פשוט פרק אותו.
נכון, בעצם הוא דחה בעצם את כל האמירות שהוא אמר קודם כל, וזה מצחיק שדבר כזה בכלל צריך להיכתב, שהוא אומר בעצם שראוי שלא תקבע עובדות לפני שאתה מברר אותן. זאת אומרת, אתה מראש מקבל את הטענה שהיה חלב, למרות שלא הוצג לך שום ראייה לעניין הזה, אז קודם כל ראוי לברר כדבעי לפני שאתה מכריע. שזה באמת רעיון יצירתי.
כן, זה רעיון מכונן במערכת המשפט ואני...
הם יתבררו לך. והוא דוחה בעצם, אומר איך אתה יכול לדרוש שהערר יוגש תוך שעה, מה הקשר בין שפיכת החלב ככל שהיה בכלל שפיכת חלב לבין הערכת המעצר שלו, זאת אומרת למה הציבור צריך להיענש בגלל שתכן ששוטר שפך את החלב, ועוד ועוד, והוא בעצם מחליט להאריך את מעצרו ועם ישראל ניצל ונושע בזכות
ברגע האחרון.
אותו חלב.
ברגע האחרון. הנה שוב למדנו שלא צריך לבכות על חלב שנשפח.
בייחוד
אם לא היה חלב.
אבישי גרינצייג, נעמת לנו. תודה.
תודה רבה שלא נדע דברים כאלה יותר.
תודה.
אריה, כותרת מצחיקה של עקיבא נוביק, חדשות רעות להתיישבות הצעירה, נתניהו הבטיח להקים ועדה להסדרתם.
לא.
שלום למרב. נכון.
זה הסוף.
מרב כהן, כתבת הבריאות של וואלה, שלום.
שלום, ערב טוב.
תעשי לנו 3 דקות עדכון על הסוטה, פרשת הסוטה עם החלפת הביציות וכולי, יש סוף סוף שורה תחתונה מוזרה קצת.
אז אנחנו לא היו בשורה תחתונה, אנחנו בסוף של שורת אמצע, שבעצם המצעים של השימוע של משרד הבריאות יצאו היום, ושאני חייבת להגיד שהם ממצעים מאוד מאוד קלים לטובת הסוטה, שיורדים ב-50% מכלל הטיפולים, טיפולי ההפריה באסודה, מ-10,000 בחודש ל-5,000, זה כן פגיעה לא פשוטה באסודה, אבל בהינתן שהם יתקנו את כל הבעיות שהיו להם, הם יוכלו לחזור ל-100% תפוקה. כלומר, אנחנו מדברים באמת על משהו מאוד נקודתי, מאוד מקומי, ושבעצם משרד הבריאות טוען שכל הבעיה קרתה מעומס. ויש בזה הרבה מאוד משמעויות גם לנשים האחרות שמטופלות שם. כרגע הן לא מקבלות כסף מהסוטה, לא לגבי הטיפולים, לא לגבי הבדיקות הגנטיות. אבל זה מה שמשרד הבריאות קבע. מעבר לזה יש עוד ועדה שתצטרך להסיק מסקנות גם אישיות וגם מערכתיות, שהן יגיעו לקראת תחילת שנה הבאה.
אני יכול להבין את העניין של העומס, זאת החלטה אופרטיבית, אולי נכונה, עומס עלול לגרום לטעויות, אבל המסקנה, השורה התחתונה שלא כתובה פה, זה עדיף לא לפתוח תיבות פנדורה. כי אם יבדקו את כל האנשים האלה, יהיו פה המון תיבות פנדורה שאנחנו לא נדע איך להתמודד איתם.
אז לפי מנכ״ל משרד הבריאות, זה לא מה שיקרה. כלומר, הוא חושב שרוב המקרים, כלומר, רוב הנשים, באמת העובר שלהן רשום על שמן, ואין כל כך הרבה טעויות כאלה. כלומר, מלבד 22 אנשים שיש סבירות נמוכה או בינונית כזו או אחרת שהן חלק מהאירוע, רוב, כל שאר אנשים יכולות לישון בשקט, ככה אני מצטטת אותו. אבל
אני מאוד, מאוד אוהב את נחמן אש, אבל 22 נשים זה חתיכת תיבת פנדורה.
נכון, אבל שאר נשים, יש עוד נשים בעצם, שאר המטופלות שרוצות לקבל בדיקות, רוצות להעביר את העוברים שלהם לבית חולים אחר, ובכל זה אין להם מענה. וגם אם הן לא קשורות באופן מובהק מבחינת הסוט על האירוע, הן מבחינתן מאוד מודאגות ורוצות לקבל מענה שלא ניתן להם, לא ממשרד הבריאות ולא מהסוטה. ובעצם צריך להגיד שהסוטה יצאו בזול מאוד מבחינת משרד הבריאות. אנחנו גם לא מדברים על כלל הסוטה בית חייל, הסוטה עוד כל מיני הסוטות, רק הסוטה ראשון לציון, מאוד מאוד ספציפי, עוברים כרגע, ממשיכים כרגע ב-50% עבודה, ואני מאמינה שאנחנו כן. מהר מאוד נראה אותם חוברים ל-100%. יצאו ממש בזול.
כן. מרב כהן, תודה.
תודה רבה.
פרסומות ונחזור.
ב-103 FM.
אוטוטו מסיימים שתי דקות בתוספת זמן, ושוב, זייש, זייש, מוציא את הרוחב, 2-0! 2-0! זכריה אבו חלל! מרוקו כובשת את המונדיאל!
אלברט אלמליח, שלום.
שלום לך.
מקזבלנקה.
כן, 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 מקזבלנקה, ממורוקו.
ראית את המשחק?
מה זה ראיתי את המשחק? חייתי את המשחק, כולנו ראינו את המשחק, מי לא ראה את המשחק?
מה קורה עכשיו בקזבלנקה? מה עכשיו? אנחנו חצי שעה אחרי.
זה, אם אתם רוצים לשמוע מה הולך בקזבלנקה, אתם לא תאמינו, כולם יוצאים בחוץ, זה בלגן, זה באמת, מה זה, זה אנשים שמחים, אנשים באמת לא מבינים מה הולך, אבל ברוך השם, אנחנו עכשיו מתקדמים.
תגיד, חלוץ שכובש גולים כאלה, הוא אוטומטית נחשב לחלוץ של המלך?
לא נכנסים לזה, המלך גם שמח, הוא יודע, בקבוצה של מרוקו היא הצליחה, מרוקו הצליח, ובאמת אנחנו במצב טוב, ובעזרת השם אנחנו מתקדמים ונמשיך עד המונדיאל. אולי המונדיאל זה נגמר ב-18 בדסמבר, זה יום חנוכה, אולי זה ינס, מרוקו תתקבל את מרוקו,
תגיד, איך הליגה במרוקו היא טובה? כי הכוכבים שלנו משחקים באירופה,
כל המשחקים של המרוקאי, מי שמשחק בקבוצה של מרוקו משחקים בחול, כולם כמעט.
ובמרוקו עצמה, אצלכם במרוקו יש ליגה טובה?
כן, יש לנו כל העיר, יש לו ליגה שלו, קזבלנקה, מקנס, מרקש וכל מפהקים, אבל כל אחד, כל ליגה יש אחד, שתיים הכי טובים שמכרו אותם לחול, ועכשיו הם משחקים כמו שחקנים חול. באמת יש להם גם מצחק טוב, מבינים
בעצמם. אבל תשמע רגע, אלברט, מלך סעודיה, אחרי שהם ניצחו את...
גם נתן מיליון דולר.
לא, הוא גם הכריז על יום שבתון, לא הלכו לעבודה, אני מציע, איך זה שהמלך מרוקו לא מציע?
המלך מרוקו, יש לנו כל כך כבוד איתו, רק טלפון ממנו, זה כאילו מיליון דולר לכל מצחק, שבאמת הוא נותן להם כוח רק בטלפון, הוא כבר התקשר להם.
הוא התקשר לברך אותם.
כן, הוא מברך אותם, והוא מחכה, הוא יודע, כשאנחנו, ברוך השם, הולכים בטוב, אבל אנחנו כולנו שמחים, זה באמת, אני נשלח לכם תמונות פה, איך, מה הולך במרוקו, זה, אתם לא תאמינו, קטנים, גדולים, אנשים, נשים, כולם בחוץ עכשיו, זה חגיגה גדולה.
יש סיכוי עכשיו לעלות לשלב הבא? אני חושב שכן, נכון?
מה, השלב הבא? כן, למה לא?
לשלב של הצלבה, של הנוקאו, אתה יודע.
כן, השמיני, תעלות, אני חושב, עכשיו מספר אחד בקבוצה שלה, אנחנו כבר מספר אחד בקבוצה שלנו, ובעזרת השם יש לנו רק מצחק אחד בקנדה, אולי אנחנו נעלו לשמיני ואנחנו מתקדמים. תשמע.
נו, שנשמע בשורות טובות.
זה חודש של חגיגת כדורגל.
אלברט אלמליח, קזבלנקה, מברוק, תודה.
תודה רבה, בן תגיד לי.
תודה, מברוק למרוקו, תעדרוק למרוקו, תעדרוק
לכולם. בן תגיד לי, אתה מבין בכדורגל, עם מי צריך לדבר בשביל לבטל את המחצית הראשונה?
כן, האמת היא צוד, נכון.
הם יהיו יותר נמרצים, וזה סתם משעמם.
ברוב המשחקים. עורכים ומפיקים אסף נבו ומלי בנימינו, ואחראי על השידור בני שאוסקי, עורכי הדיגיטל נויה חסון, שני רומנו ורון שיין, אחינו ספורטים קופמן ופרימו. קצת אווירת קזבלנקה, בבקשה, נתראה מחר.
נתראה
حلت مني تها ستني زبيدة خرموا عليها بركة مسعودة